טוב, אז ערב טוב לכולם. והיום אנחנו בעזרת השם מתקרבים ערב שבס קוידש מבורכים אלול. נלמד שיחה מאוד מיוחדת של הרבי, שהוא מגדיר אותה בתחילתה, שאנחנו נלמד בפרשת ראי, רעיון של אפשרות לחזור בתשובה בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות. זאת אומרת, גודל הכוח של תשובה אפילו מהמקום הכי נמוך, שזה עיר הנידחת, גם משם יש אפשרות לעשות תשובה. אז בואו נראה. אנחנו מתחילים בפסוק בספר דברים פרק י"ג פסוק ט"ז, שמדובר שם על עיר שלמה שעבדו בשותפות ביחד עבודה זרה, כל העיר או רובה. מה הדין שלהם? דין היום ונורא. אומרת התורה, הכה תכה את כל, את יושבי העיר ההיא לפי חרב. זאת אומרת, הריגה בסייף. החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. זה בני אדם והבעלי חיים. מה עם הנדלן ועם הנכסים של העיר? ואת כל שללה של העיר, תקבוץ אל תוך רחובה, אוספים את כל הרעיתים ואת כל הנכסים שיש שם בעיר, אל רחוב העיר, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל להשם אלוקיך, והייתה תל עולם לא תיבנה. זאת אומרת, השמדה... שמעתי? השמדה טוטלית של העיר. כן. כאן נשאלת השאלה, הרמב״ם אומר, מתאר בדיוק איך עושים עיר הנידחת, איך אתה יודע אם כל העיר עבדו עבודה זרה או לא? אז הוא אומר ככה, והיך היא דין עיר הנידחת? בזמן שתהיה ראויה להיעשות עיר הנידחת, מפוש ראויה, כנראה שיש שמועה שהרבה הרבה הרבה אנשים לא ספרו אותם במדויק, אבל לא עשו עדיין בדיקות של קורונה, של העבודה זרה, אבל יש תמותה גדולה. זאת אומרת, יש הרבה חולים בעיר הזאת של עבודה זרה, אז בית דין שולחים לעיר הזאת, ודורשים וחוקרים עד שידעו בראייה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים. ואחרי שהתברר להם שרוב העיר, זאת אומרת התברר בדרישה וחקירה, שרוב העיר באמת עבדו עבודה זרה, אחר כך שולחים להם שני תלמידי חכמים. להזהירם, התראה, ולהחזירם בתשובה, בטרם עושים להם את העונש החמור הזה. אם חזרו ועשו תשובה, מוטב. ברגע הראשון חושבים הכוונה מוטב, אז לא עושים להם כלום. אם לא עשו, ממשיך הרמב״ם, אז עולים עליהם כל ישראל למלחמה, כובשים אותם והורגים את כל האנשים. זאת אומרת, יש אופציה של חזרו ועשו תשובה, אז הם נפטרים. שואל הרבי שאלה מאוד חזקה, והיפלא שהדין הזה לכאורה נוגד את מגבלות התשובה. גם בתשובה יש מגבלות, בואו נראה מה אומרת הגמרא. מה הקשר עם תשובה בזמן שיש עונש בדין? אז הוא אומר, יש הבדל אם זה חייבי קריטות, שזה בידי שמיים, או חייבי מיטות בדין. חייבי קריטות, אם מישהו עבר עבירה והתחייב קרת לשמיים, אם עשו תשובה, בדין של מעלה מוכלים להם. למה? כי כלפי שמיים גלוי אם הוא באמת עשה תשובה. וזה ברור שהתשובה מוחקת את החטא. השאלה היא רק אם הוא עשה תשובה. אז בדין של מעלה יכולים לדעת את זה, ולכן הם מוכלים להם. חייבי מיתות בדין של מטה, אם עשו תשובה, אין בדין מוכלים להם. מי שמכיר קצת את עולם הבתי סוהר, כולם שמנים בעלי תשובה. אז נניח בזמן שהיה בזדין של סנדרין, יהודי חילל שבת, במזיד, בהתראה, מתחייב סקילה. לפני שיוציא אותו לסקילה, אבל לא סוקלים באותו יום, מחכים עד למחר, אז הוא בא בבוקר לבית הדין, כולו דומע, ואומר, רבוי, עשיתי תשובה בלילה, התחרטתי מאום קדליבה בקריש בשלמיתה, על החטא היום והנורא שחיללתי שבת, ומאחר ותשובה מחפרת, אז אני מבקש לבטל את העונש סקילה. אז אומרים לו, אקסקיוז מי, בדין של מטה, אין בידם למחול. מה שהתחייבת, התחייבת, ואפילו אם אתה אומר שעשית תשובה. מה באמת הטעם? אז אומר על זה, הנוידה ביהודה, בשיילס ותשובה שלו, אומר טעם מאוד הגיוני. תשובה עיקרה בלב. אילו תשובה הייתה צום, אז היה אפשר להוכיח שהחוטא הזה צם, ועל ידי הצום הוא ביטל את החטא שלו, וצריכים לסלוח לו ולא לסכול אותו. אם תשובה הייתה אפילו דמעות, אז אני יכול להביא הוכחות שנזלו לו דמעות, אבל הדמעות יכולות להיות גם מחיתוך של בצל. זה לא אומר שהוא עשה תשובה, זה אומר שנזלו לו דמעות. אבל עיקר התשובה זה החרטה בלב. בלב אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אז הדיין משתתף בצערך, אדוני הנאשם. זה שכתבת פרח בשבת, זה ראינו בעיניים, זה עובדה מוחשית. זה שאתה אומר שחזרת בתשובה והתחרטת בלב, אין לנו כלים לוודא את זה. אז ממילא אנחנו לא יכולים לשנות את העונש סקילה שהתחייבת, ויצטרכו לתת לו את העונש סקילה. זה הדין בכל חייבי מיתות בדין. אז בעצם יוצא, לפי הגמרא הזאת, לא מובן הרמב״ם. איך הוא אומר שאחרי שידעו בידיעה ברורה, שהודחה כל העיר, ועשו עבודה זרה. ואז שולחים להם חכמים להזהיר אותם, ואם חזרו ועשו תשובה, מוטב, מוטב הברוש, לא עושים להם את העונש. איך זה יכול להיות? אז באמת הרייבד מקשה במקום על הרמב״ם. והוא אומר כאן, תראו, א' א', זה ראשי תיבות, אמר אברהם, רב אברהם בן דוד, הרייבד אומר על הרמב״ם, טוב הדבר שתועיל להם התשובה, נחמד מאוד, אבל לא מצאתי תשובה מועלת אחר התראה ומעשה. מי שכבר יתרו בו, ואז הוא מייזי, והוא כבר עשה את המעשה, יכול עכשיו לעשות תשובה עד מחר, ולא יעזור לו שום דבר. אז אם ככה הוא מתפלא על הרמב״ם, איך הוא כותב שעל ידי שהם יעשו תשובה, לא, יבטלו להם את העונש. שאלה מאוד חזקה. אז הכסף משנה ממפרשי הרמב״ם מתרץ, ואומר, ויש לומר, שמה שכתב רבינו ששולחים להם שני תלמידי חכמים להזירם, זה לא התראה גמורה. למה? כי לא התראה אישית לכל אחד בפרט. אז הוא רוצה לטעון, היות ויש פה חולשה בתוקף של ההתראה, אז לכן כאילו עדיין לא יתרו בו באמת התראה גמורה, עוד יש אפשרות למחול. אולי נכניס פה איזה נימה אישית, סתם סיפור מעניין. לפני הרבה שנים, כשאני הייתי בחור ישיבה צעיר, אז פעם יד לאחים עשו הפגנה גדולה נגד המיסיון. בחיפה, בירושלים ותל אביב, בבת אחת. אנחנו היינו בירושלים 104 בחורי ישיבה, נכנסנו לחצר של הכנסייה, ושם סגרו עלינו והזמינו משטרה. המשטרה לקחה אותנו מפתח החצר, העלו אותנו על מסעיות למגרש הרוסים. וככה שמו עלינו כתב אישום. אחר כך שהיה לנו את המשפט, העורך דין שלנו היה, שמואל תמיר היה עורך דין גדול, אז הוא הצליח להשיג הקלה גדולה במשפט, הוא טען שאין פה עדות ברורה, אין אף שוטר שיכול להגיד מי היה שם. לא יכול להצביע על אף אחד. הם יודעים באופן כללי שכל הקבוצה שהיו שם עלו למסעית. אתה יכול להצביע להם מישהו ולהגיד שאתה יודע אישית שהוא היה שם? אני לא יכול. אז זה לא נקרא, אז ככה טוען הכסף משנה, כזו התראה שהיא קולקטיבית, והיא לא אישית, אז עדיין אפשר למחול. הרבי לא מקבל כל כך את התירוץ, זאת אומרת, התירוץ לא מובן. למה? זה שמיתות בדין אין מוחלים להם, זה לא בגלל הכוח של ההתראה, שאחרי ההתראה אין כבר דרך לחזור. כי אז היה אפשר להגיד, אם ההתראה היא חלשה, עדיין אפשר לחזור. הסיבה שמיתות בדין אין מוחלים להם, כי אין לבדין כבני אדם דרך לוודא אם באמת הוא עשה תשובה. הרבי מביא ראיה ממגדף, אחד שמקלל את שם השם, על פי דין לא צריך התראה. אפשר לסכול אותו בלי התראה. אז מה נגיד? ששם יועיל תשובה בגלל שזה בלי התראה? זה לא קשור. מאיפה אני יודע שהוא עושה תשובה? אז אם ככה, חוזרת השאלה, מה ישנה עיר הנידחת שפתאום בדין מורידים עונש שהם היו צריכים לתת, לא בדין של מעלה, ומבטרים על העונש בגלל שהם עשו תשובה? מניין לך שהם עשו תשובה? פה מביא הרבי ביאור של הרוגוצ'ובר. הרוגוצ'ובר רוצה לטעון שזה מה שכתוב ברמב״ם, אם עשו תשובה מוטב, זה לא כמו שנראה במבט ראשון מוטב הפירוש, הם יצאו זכאים, פטורים, בלי שום עונש. לא. טוען, כוונת הרמב״ם היא שרק העונש החמור של עיר הנידחת, שהורגים את כולם, אנשים, נשים וטף, כולל הבהמות, כולל כל שללה לשרוף, העונש הזה נמחל להם על ידי התשובה. אבל זה לא פותר את העובדי עבודה זרה מעונשם הבסיסי. הרי כל עובד עבודה זרה כפרט חייב סקילה. מזה הם לא נפטרים. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שזה שאם חזרו בתשובה זה פועל שינוי בדין שלהם, זה לא שינוי לפטור מוחלט, אלא רק במקום העונש החמור הם מקבלים עונש פחות חמור. שינוי של העונש. ככה נראה הרוגוצ'ובי ממבט ראשון, תכף נראה איך הרבי יסביר אותו. הרבי שואל, התירוץ שלו לא מובן? למה? כך או כך, בין אם נגיד שמוטב הפירוש פטור לגמרי, ובין אם נגיד שאם חזרו בתשובה מוטב הפירוש, העונש החמור לא עושים ומשנים את זה לעונש הקל. אבל רגע, על סמך מה שינוי דינם נעשה עקב שחזרו ועשו תשובה? סליחה, איך אתם יודעים אם הוא עשה תשובה? אין לדיין אלא מה שאינם רואות. השני תלמידי חכמים שם ששלחו, הם יכולים אם לראות אם המאות והאלפים האלה עשו תשובה בלב, אז מי אמר לך שעשו תשובה? נגיד שאם עשו תשובה מקילים להם, אבל מי אמר שהם עשו תשובה? אני לא יודע אם עשו תשובה. אז נשארה הקושיה הגדולה על הרמב״ם. ממשיך הרבי מביא בשם הרגוצ'ובי, מה מקור חידושו של הרמב״ם? זאת אומרת, הרמב״ם לא יגיד כזה דבר בלי מקור, כי הרי זה כלל בכל התורה כולה, שעונש של בית דין של מטה לא עוזר תשובה. אז איך הוא אומר שאם חזרו ועשות תשובה מותר? אומר הרגוצ'ובי שהמקור של הרמב״ם זה מחומש מפורש. הוא למד את זה מהאמור בסדום. סדום נידונה כעיר הנידחת. זאת אומרת, היה בה גם חטא של עבודה זרה, חוץ מהחטא שהם לא התנהגו בחסד ונהגו בצורה איומה, חוץ מזה, הם גם היו בעבודה זרה, עיר הנידה. אז שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, עיר דנה וערה, הקצעקתה עשו, קלה, אני אקלה אותה. ואם לא, אידע. מה זה אידע? אז כל המתרגמים פרשו בארמית, ואם טיבין לא יתפרה, אם יחזרו בתשובה, אני לא אפרה מהם. פסוק מפורש. ואם זה לא מספיק משכנע, תרגום, אז הוא מביא תוספתא. תוספתא הוא כתוב, נכסים של צדיקים שבתוכה עובדים. שבחוץ עלה, פולטים. זאת אומרת, יש כאן דין מעניין, הצדיקים עצמם שלא עבדו עבודה זרה, אפילו שהם מיעוט, לא הורגים אותם. אבל הנכסים שלהם נשרפים ביחד עם כל העיר. אלא אם כן הם מחוץ לעיר, אז הם פולטים. ושל רשעים, בין מתוכה, בין מחוץ עלה, עובדים. מי אמר לך? אז רבי לזר אומר, מוכיח בדבר לוט. מה הוכחה מלוט? שלא היה בסדום, אלא מפני נכסיו. למה הוא ישב בסדום? בגלל הנכסים שלו. יצא וידיו על ראשו, בלי נכסים, מהר ימלט שמה, אומר המדרש, דייך שתמלט את נפשך. אז מילא רואים, שלומדים את זה מסדום, שיש אפשרות לעשות תשובה, ודבר דומה לומדים מסדום, שנכסי צדיקים שבתוכה, למרות שהם צדיקים, אבל נכסיהם נאבדים יחד עם העיר. וזה לומדים מילות. שואל הרבי שאלה יפה, יש כלל, אין למידים מקודם מתן תורה. קודם מתן תורה היה כללים אחרים. מאז שניתנה תורה, התחדשה הלכה, ואין לי סתם דוגמה, יהודה רצה לייבם את אשת בנו בתור ייבום, אחרי מתן תורה אין דבר כזה, אז מה נלמד משם? אלה, אז מה ראיה מכך שכך היה בסדום? הסדום זה היה לפני מתן תורה, אז איך אומר הרגוצ'ובי, שמשם המקור של הרמב״ם לדין של עיר הנידחת אחרי מתן תורה. אז הרבי מתחיל לבאר את זה. הוא נכנס פה לסוגיה מאוד מעניינת. הרבי הביור בזה, בהקדם עניין תמוע נוסף. חוץ מהשאלה איך תשובה יכולה להועיל בבית דין של מטה, יש פה סתם בעיה לא מובנת בכל הנושא. בוא נעשה סדר. יחיד העובד עבודה זרה, מה דינו? חייב סקילה. רק הוא. לא אשתו, לא בניו, גם לא נכסיו. הוא חייב סקילה. יושבי עיר הנידחת שעבדו עבודה זרה בשותפות, מיטתם בסייף. איזה מיטה חמורה יותר? ידוע, סקילה חמורה יותר מאשר סייף. יש כלל במיטות בדין, מי שנתחייב בבת אחת שתי מיטות בדין, אם הוא עשה איזה עבירה, ובעבירה הזאת חלו עליו שתי מיטות בדין. דרך אגב, זה יכול להיות גם כן במלכס. יכול להיות שהוא... ואפילו בו אין יש ממון. אם אחד התחייב מיטה וממון, אז הדין הוא שנידון בחמורה. ראשי תיבות, קמלי בדירה במיני. תעמיד אותו בעונש החמור יותר, ואז זה יפתור אותו מהעונש הקל יותר. הוא התחייב בשני העונשים בבת אחת, כן? שואל הרבה, במקרה שלנו, בוא נראה, איך עיר הנידחת הרי לא נהיית בבת אחת, בום, בשנייה אחת כולם עובדים עבודה זרה. כל אחד מהעובדים כפרט, יתחייב סקילה. אז אם אני מסתכל עליו כפרט, הוא חייב סקילה. בתור תושב עיר הנידחת, הוא מחויב סייף. מי מיטה חמורה יותר? סקילה. אז למה אתה נותן לו מיטת סייף? הוא הרי התחייב סקילה. נכון, גם סייף. אחרי שהצטרפו הרוב, בנייה עיר הנידחת, חל עליו גם דין סייף. אבל יש עליו דין סקילה. אז היה צריך לשים לו את העונש החמור יותר. ככה הדין בכל מיטות בדין. עכשיו הרבי מעמיק את זה עוד יותר. זה לא רק בגלל שיש לו שתי מיטות בדין, אני צריך לדון אותו בחמורה. יש פה גם קדימה ואיחור. זה מאוד מעניין. יתר על כן. כל זמן שלא נמצא רובה של עיר עובדי עבודה זרה, יכול להיות שעבדו שם 10,000 איש עבודה זרה, אבל עדיין הם לא רוב. אז כל הרבבות נתחייבו סקילה. נגיד שהיו בעיר בדיוק 20,000 איש. אנחנו בדקנו 1, 2, 3, 10,000 איש עבדו עבודה זרה. אז עדיין לא רוב. פתאום, עוד אחד הצטרף ועבד עבודה זרה, ואז נהיה רוב. השאלה רבי, מה הולך פה? איך יכול להיות שלאחר מכן, אחרי שהוא כבר התחייב סקילה, והחידוש בשאלה היותר עמוקה היא, שלפני שהם נהיו רוב, לא היו לו בכלל שני עונשים, רק עונש אחד, סקילה. אחר כך לא עליו חל, מישהו אחר עשה... את עבודה זרה, ואז הוא רטרואקטיבית עשה שהרוב, כולם פתאום הדין שלהם משתנה למפרע, ומחי וסקילה הם יקבלו את העונש הקל יותר. איך זה יתכן? משהו כאן לא הגיוני לפי חוקי העונשי בית דין. אז הרבי מניח פה הנחת יסוד חדשה. על כורחנו חייבים לומר שהדין של הקטע קט יושבי העיר לפי חרב, זה לא דין על רבבות יחידים. זאת אומרת, הייתי יכול לחשוב שבמצב של עיר הנידחת, אז יש לי פה רבבות סייפים, רבבות הריגות. אמרו, לא. ברגע שהם נהיו עיר הנידחת, הם הפסיקו להיות יחידים. זה עונש כללי שחל עליהם בתור ציבור. ברגע שנצטבר רוב של תושבי העיר, אז השתנה המציאות שלהם מרבבות יחידים, הם הפכו להיות ציבור. הרוב עושה את זה. אבל זה לא משנה המספר. אם 100 זה הרוב, אז הם הופכים להיות ציבור. אם 1,000 זה הרוב, הם הופכים להיות ציבור. כל זמן שהם לא הרוב, אז הם יחידים רבים. הרבה סקילות. אבל אם הפכו להיות ציבור, אז ההסתכלות היא שהשתנתה. אז הרבי טוען, הסקילה הייתה עונש ליחידים. בתור יחידים, יחיד העובד עבודה זרה, סקילה, ובאמת זה לא השתנה. יש לך פה מצב שיחיד שעובד עבודה זרה מקבל סייף, או יחיד שעובד עבודה זרה מקבל סקילה? למה הם מקבלים סייף? זאת אומרת, זה לא זה וזה וזה מקבל סייף. יש פה מציאות חדשה של עיר, ציבור. והעונש המתאים לציבור שלם עובדי עבודה זרה, התורה קבעה סייף. זה כאילו פנים חדשות באו לכאן. זה לא דין של פרטים, זה דין של כלל ציבורי. עכשיו, על פי היסוד הזה, נפתח אותו, הרבי גם מסביר על פי זה בעיה מוסרית נוראה. כל מי שקורא את המעניין, מלמדים, לומדים את זה עם ילדים, זה... צריך להסביר את זה לילדים, זה קצת... מילא כל יושבי העיר הורגים אותם, עבדו עבודה זרה, מגיע להם. אבל נושים וטף שלא עבדו עבודה זרה, כי נשים שכן עבדו עבודה זרה, זה לא משנה אם זה אישה או גבר, הוא חייב מיטה. אבל מה שאומרים שהורגים נשים וטף, בעיר הנידחת מדובר נשים שהם עצמם לא עבדו עבודה זרה. וטף בוודאי שלא חייב. אותם הורגים גם כן ביחד עם הבעלים? ממש בעיה מוסרית נוראה. ומעניין, אחד מפרשי הרמב״ם, מגדל עוז, על הרמב״ם, הוא מנסה לבאר את זה, לתת טעם. אז הוא אומר, זה בשביל לרדות את הגדולים בהריגתם שהם חביבים עליהם. זה לא שאנשים והטף חייבים מיטה, אבל כדי להעניש את הגדולים, להכאיב להם חזק, לא רק סקילה, שידעו שגם הורסים להם את בית המחבל, ושורפים את כל הנכסים שלו. אוף, זה יהיה כזה נקמה עסיסית בגדולים, על ידי שהורגים את כל משפחתם שמאוד אהובה עליהם. שואל הרבי, הנשמע כדבר הזה? לחייב חף מפשע? לחייב אותו מיטה בשביל שזה יהיה עונש למישהו אחר? תשובה מאוד דחוקה. והרבי, אבל לפי ההנחה החדשה שהרבי רוצה להניח פה, החיוב של השמדת יושבי העיר חל על כללות מציאות הציבור, או יותר נכון, כללות העיר. וממילא, דרך אגב, אני עוצר פה רגע משהו אקטואלי לימינו. אחת הבעיות שיש היום בארץ אצלנו, שנלחמים עם אויב, מסתכלים עליהם כפרטים. אז מילא הולכים עם פינצטה בעזה, רגע, הוא ירה טיל? הוא לא ירה טיל, צריכים למצוא את אלה שירו את הטיל, רק אותם להשמיד. יש שם ילדים ונשים, מה פתאום להשמיד אותם? אבל כשזרקו פצצה להירושימה, לא שאלו אם כל אחד מיושבי העיר חייב מיסה. הוא בכלל לא חשב על זה? הוא אומר, אני רוצה את העיר הזאת להשמיד. בגלל שהיא התחייבה כך וכך. כשאתה הולך נגד אויב, אתה הולך עם קולקטיב. אתה לא הולך אל כל אחד יחידי להעמיד אותו בפני הבגץ, לבדוק אם הוא אשם או לא אשם. אז הוא אומר, ברגע שעיר שלמה עבדו בשותף עבודה זרה, זה כבר לא נקרא חטא היחיד. זה עיר שלמה שחייבת השמדה. אז מילא כל הדיון הוא, מי שייך לכלל הציבור? מי הוא חלק מהעיר? חייב להישמד. בלי קשר אם הוא כפרט חטא. והראיה, שבאמתה ושללה נשרפים, הם בטח לא חטאו. למה שישרפו? תתרום את שללה לבית המקדש. תשתמש עם באמתה לבדק הבית, הבאמה לא חטא. כי אני לא מעניש את הבאמה. אני לא מאמיש את התינוק ולא את האישה. אני מאמיש את העיר הזאת כולה כקולקטיב, כמציאות ציבורית. מי לא נכלל בזה? צדיקים שבתוכה נפלטים. מעניין. צדיקים זה בני אדם. הם מהמיעוט שלא עבדו עבודה זרה. למה הם לא נכללים בכלל העיר? אז הרבי מסביר כי בזה שהם לא עבדו עבודה זרה, הם הפקיעו את עצמם מהציבור הזה. אז למרות שהם פיזית גרים פה, הם לא שייכים לציבור הזה. מה עם אנשים ועטף? הם תפילים לבעליהם אחותים. הם מציאות של תפל. אז אם האיש שייך למציאות הכללית של הציבור, אז אשתו וילדיו גם שייכים. הם לא עשו כלום, אני לא הורג אותם בתור פרט, אני הורג אותם בתור תפילים לעיר כולה. כמו שאת הספה שאני שורף שמה, בגלל שהיא חלק מהעיר. זאת ההנחה החדשה שהרבי מניח. אז מה מרוויחים מזה? זה אומר, בזה תורץ גם, כיצד אפשר ללמוד דיני עיר הנידחת מסדום, שהייתה קודם מתן תורה? אומר הרבי חידוש נפלא, מה שלומדים מסדום זה לא ההלכה עצמה, מה דינם, לא. אנחנו מתלבטים האם נכסי הצדיקים נחשבים גם חלק מהמציאות הציבורית של העיר או לא. זו שאלה המציאותי. אחרי שאני אקבע שזאת המציאות, שגם נכסים של האוכלוסייה נחשבים חלק מהעיר, אז ממילא כבר תחול עליהם הדין של עיר הנידחת, אתה לא צריך ללמוד את זה מסדום. מה אני כן לומד משם? איך הקדוש ברוך הוא יסתכל על זה? שהוא מסתכל על נכסי לוט, אתה לא מוציא אותם, כמה? הם חלק מהעיר. אז זה לא שאני לומד משם לשרוף את נכסי עיר הנידחת. אני לומד משם רק שנכסי הצדיקים הם חלק ממציאות העיר. עכשיו אני עובר אחרי מתן תורה, זה קצת מזכיר כמו בפיקוח נפש בשבת, הרופא לא מתיר לחלל שבת. הרופא רק מגדיר שזה מציאות של פיקוח נפש. הרב שומע את זה, ואחרי שהגדיר את זה, הרב פוסק שדוחה שבת. יבוא אחד יגיד, איך רופא מתערב בבעיות הלכתיות? הוא לא, הוא רק מברר את המציאות. לאור המציאות הזאת, ההלכה קובעת, מה הדין? אז מילא לכאורה ענינו על כל השאלות. שאלנו, איך ייתכן שמוותרים להם? אז הוא אומר, לא מוותרים להם. העונש סקילה נשאר על היחידים. אבל עכשיו הלכו מכאן היחידים, אין יחידים. זה הפך להיות מציאות חדשה, מציאות של כלל. וברגע שהכלל חוטא, זה דין חדש, זה לא הקלה של הדין הקודם. ולכן גם לא שייך להגיד פה, תדון אותו בחמורה, כי זה לא שני עונשים שניתנו ליחיד. ואז אני אומר, תן לו את החמור מביניהם, תפתור אותו מהקל. אלא פה, זה עניין שפשוט נהיה מציאות חדשה. אז לכאורה, אז בואו נראה מה התשובה לשאלה ששאלנו על בעיית התשובה. איך הרמב"ם פוסק שאפשר להקל את עונשם החמור, בגלל שהם עשו תשובה, אז הוא אומר, אין הכוונה, זה בעצם מה שהרוגוצ'ובי התכוון להגיד, אין הכוונה שעקב התשובה נמחל עונשם ונתנו לו עונש קל יותר, אלא פעולת התשובה שלהם היא שבירת הקולקטיב, פירוק המציאות הציבורית. על ידי התשובה נתפרדה החבילה, המעשה לא השתנה, הם עבדו עבודה זרה, והקודם היה להם מציאות של קולקטיב. עכשיו כשהם עשו תשובה על מה? לא על חטא עבודה זרה אי אפשר לעשות תשובה. אבל על החטא של עיר הנידחת, הם חזרו בתשובה, התפרקה החבילה, הם כבר לא ציבור. אז מה הם חזרו להיות? יחידים. חזרו להיות יחידים, עונשם סקילה. מה עם העונש החמור של עיר הנידחת? לא להם, לא ליחידים היה העונש הזה. העונש הזה היה למציאות הציבורית. מאחר והמציאות הציבורית התפרקה בעקבות התשובה, אז מילא הם חזרו, כמו שקודם, מה, זה הולך פה ישר והפוך, כמו שקודם כשנהיה רוב עובדיה, אז הם הפכו ממציאות של יחידים למציאות של ציבור, אז ככה על ידי התשובה חל תהליך הפוך, שמציאות הציבור התפרקה, והם חזרו להיות מציאות חדשה של אלפי יחידים, ויחידים מאז ומתמיד היה עונש שלהם סקילה, אף אחד לא יקל להם. עד כאן מובן? נכון, יראה הכל הובר, אבל הרבי לא נותן מנוח. אז הוא אומר, עדיין נותרה הקושיה בעינה. למה? מה אתה מסביר? שרוגוצ'ובר טוען שהפעולה של התשובה לא מבטלת את העונש, היא רק משנה את המציאות של הנענש. קודם הנענש היה קולקטיב, ציבור עובדי עבודה זרה, ועכשיו הנענש הוא רבבות יחידים. רגע, אבל בעקבות מה התפרקה החבילה? מה גרם לשינוי המצב? זה שהם הלכו עם שלטים? זה שהם הזילו דמעות? זה שהם צעקו? הפירוק של המציאות הציבורית זה על ידי שחזרו ועשו תשובה. סליחה, מניין לך שהם עשו תשובה? נכון, אילו היה בא נביא ואומר, שמה, הם עשו תשובה, אז אני יודע שהשתנתה המציאות, אבל אני עומד מולם, הם בוכים לי שהם עשו תשובה. מה זה משנה אם הרבים בוכים או היחיד בוכה? אני לא יודע אם הוא עשה תשובה. ואם אני לא יודע אם עשה תשובה, ייתכן שהחבילה הציבורית של הקולקטיב שחייב עיר הנידחת, השמדה, עדיין קיים. מי אמר לך שהתפרקה המציאות הזאת? אז אם כך, כל הפלפול שעשינו נותר, הקושיה נותרה בעינה. אז הרבי כאן מסביר הסבר נפלא ועמוק, שזה כבר לא כל כך בניגלה, זה יותר קשור לפנימיות. הרבי, הסבר הפנימי בחסידות, מהו הטעם האמיתי מדוע בדין של מטה אין מוכלים? זה לא רק בגלל שאין לה דיין אלא הם מה שעיניו רואות, זה מה שמקובל אצל כל הלומדים, תשאל אותם, למה בדין של מטה לא מוכלים? הרי הוא עשה תשובה. אני לא יכול לדעת אם הוא עשה תשובה. הוא אומר שהוא עשה תשובה, אבל אין לי שום אמצעים לוודא את זה. אז יוצא, הטעם הזה הוא נכון משפטית, אבל תראו בסוגריים, לפי זה יוצא, שיכול להיות תיאורטית מצב, שבדין הרגו בעל תשובה אמיתי. יכול להיות שבשמיים, כלפי שמיים גליה, שהאיש הזה הוא לא משחק אותה. הוא באמת חשב על זה ועשה תשובה, והוא ממש התחרט מעומק דליבה. ויוד וכלפי שמיים גליה, שהוא עשה תשובה, התשובה האמיתית באמת מוחקת את החטא. אז מהו השם שלך אין עיניים לראות? למה התורה מתירה להרוג אותו? זאת אומרת, יוצא פה שאלה מצחיקה. אפשר להגיד שבגלל הספק, קודם אמרנו שבגלל הספק אין לי ברירה אלא להרוג אותו. היו צריכים להגיד, בגלל הספק, הפוך. קודם אמרנו בגלל הספק שם הוא עובד עלינו, הוא לא עשה תשובה. היה צריך להיות הדין הפוך, שבגלל הספק שם הוא כן עשה תשובה, ואז הוא פטור מעונש מוות, אז מספיקי אני לא להרוג אותו. איך אני יכול להרוג מספק? אולי באמת הוא עשה תשובה? מה זה בחידוש נפלא? זה שבדי שמטה אין מוכלים, זה לא רק בגלל שהדיין לא יכול לוודא אם הוא עשה תשובה. בואו נצא מתוך הנחה מעניינת, שאנחנו מאמינים ליהודי שבא ובוכה מעומק ליבו, ולפעמים רואים, ניכרים דברי אמת. יכול להיות שבאמת עשה תשובה. אני לא אומר לאיש הזה, אתה סתם משחק אותה ומזיל דמעות של בצל. לא, לא, אני אומר לו, תשמע, אני בהחלט חושב שעשית תשובה. אלא מה? רבי טוען שמפני שאותם חטאים שעונשם נמסר לידי בדל של מטה, מעניין, בגלל הספק הזה היה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד, עונש, בן אדם לא יכול להעניש. למה? כי הוא לא יודע את האמת. אולי יש עושה תשובה ואתה לא יודע לזהות. אז בוא נשאיר את כל העונשים על כל העבירות בידי שמיים. ואז גם אני יודע אם הוא באמת עושה תשובה, ואני אוכל למחול לו. למה הקדוש ברוך הוא מסר חטאים מסוימים לידי בדין של מטה? ובזה שהוא מסר את זה לבדין של מטה, אז יכול להיות שהאיש עושה תשובה? אז אומר הרבי, זה בגלל החטאים האלה שבדין של מטה נפרע מהם, זה חטאים כאלה שפוגמים בעניינים הגלויים של החוטא. לא בעניינים הפנימיים של הנשמה. זה דברים שפוגמים בדברים הגלויים של החוטא. ובמה עוד? באובייקטים הגשמיים של העולם. זאת אומרת, זה פוגע בעולם עצמו. ואז מה? אז הוא אומר, התשובה היא בלב, בפנימיות החוטא. אבל זה מישור אחר, אין למישור הזה השפעה על הפגמים החיצוניים. אני אתן אולי דוגמה לא הלכתית, יותר חינוכית. יש לפעמים שאני מעניש מישהו על הנהגה לא יפה, על יחס אכזרי או משהו כזה, על גילוי דברים נבזיים אצלו. אז אני מחכה שהוא יעשה תשובה, אבל מה יהיה עם האיש הזה שבר חלונות? בגלל הדברים הנבזיים שבאמת הוא עשה, הוא שיבר חלונות. עכשיו, אחרי שיחות רבות, הוא באמת הבין כמה הוא היה מנוול, הוא ממש בוכה ואומר, איך עשיתי דבר כזה? אני ממש מתבייש, ואני לעולם לא אעשה את זה. ואני מאמין לו, נגיד. אבל מה זה קשור? זה שחזרת בתשובה, זה לא תיקן את השמשות. את השמשות אתה צריך לשלם. אבל חזרתי בתשובה. החזרה בתשובה תקנה את הרובד הפנימי הנפשי שלך. אבל הרובד הגלוי והאובייקטים של העולם שנפגם על ידי החטא הזה, התשובה לא שינתה. במקרים כאלה, טוען הרבי, אז הקדוש ברוך הוא מוסר את העונש לבית דין של מטה, כי הוא פגם במטה. אז יוצא חידוש, אף שאנחנו מאמינים לחוטא, שבאמת חזר בתשובה. ולכן נמסרו הדינים האלה לבית דין של מטה, שלא יודעים מה בליבו של אדם. הם יודעים רק מה שעשה בחיצוניות בפועל. זה מה שהם אמורים לדעת? אתה טוען שבפנימיות חזר בתשובה, נכון? אבל בית דין של מטה מטפלים בו לא על הפגמים הפנימיים, אלא לתיקון הפגמים החיצוניים, וזה ניכר לדיין שעיניו רואות. השאר הדברים לא מעניין אותו. שוב, זה גישה לגמרי אחרת. לא שאני לא מאמין שהוא עשה תשובה. התשובה מוחקת את הפגם הפנימי העמוק, אבל היא לא מוחקת את הפגם שהוא פגם בחיצוניות, ועל זה הוא צריך לשלם. לא סליחה, אין על זה סליחה. עכשיו, אם ככה נשאלת השאלה, עיר הנידחת זה הרי עונש של בית דין של מטה. אז זה גם פגם בעניינים חיצוניים. אז למה התשובה מועילה? פה יש דבר עדין שקשה להסביר אותו. בואו נראה. אומר, עונש של עיר הנידחת, נכון שהמעשים שלהם היה השתחוויה, הכתרה, זיבוח לפסל, זה דברים טכניים. אבל העונש של עיר הנידחת מבוסס על דברים שבלב בפנימיות האדם. תכף נסביר למה. ולכן שינוי שבלב פועל באמת שינוי המצב. מה ההסבר לזה? בואו תראו. מה אמרנו בניגלה? שלמה עיר הנידחת הדין שונה? כי זה מציאות של ציבור. כל הביטוי הזה מציאות של ציבור, אני לא יודע אם יש בכלל בענייני עולם דבר כזה, בבתי משפט. גם אם מיליונים עשו ביחד חטא, ידונו אותם כמיליון פרטים. כל הוורט הזה, מציאות של ציבור, זה מושג הלכתי, מושג תורני. יש, חז"ל אומרים, אין ציבור לבני נוח. מעניין. רוצים לעשות מניין, כן? אי אפשר לעשות מניין, לא רק אפשר לצרף ליהודים גוי למניין. גויים ביניהם לא יכולים להיות ציבור. הם יכולים להיות רק אוסף של יחידים, גם אם הם יהיו מיליונים. להפוך למציאות של אחדות אחת, זה שייך רק בבני ישראל. אבל זה דורש הסבר, למה? מה הרעיון פה? אז מי שלמד חסידות מבין. יהודים, שורש נפשם הוא בהווי אחד. הנשמה שלהם היא חלק אלוקה ממעל ממש, כי חלק הוויה עמו. והוויה הוא מציאות של אחדות. רגע, מה זאת אומרת? אבל אני רואה פה רבים. אומר, אמנם הגופים מחולקים, אבל הנשמות הם אחדות אחת. אולי כאן צריכים להוסיף קצת הסבר שלא כתוב בשיחה. יש הבדל גדול בין ערימה של פריטים דומים, זאת אומרת, אם אני אקח ערימה של יהלומים, כולם יהלומים, והם בערימה אחת, הם בצבע אחד, הם בגודל אחד, אבל הם לא הפכו להיות אורגניזם. זה הגדרה של האחדות, אורגניזם. גוף זה לא רק תרייג, חלקים, 10 אצבעות ושני אוזניים ולמד בית שיניים, וביחד זה אוסף של איברים. זה מציאות אחת שהנפש הופכת אותם לאורגניזם. מה שאין כן למשל כשאדם נפטר, פשוט פיזית, ביולוגית זה ככה. התאים, המיליונים של תאים שיש בגופו, חדלו להיות אורגניזם, עכשיו יש כאן מיליוני תאים, כל תא הוא יחידה בפני עצמה. אז יוצא שביהודים, היות והנשמה שלהם היא נשמה אחת של כל הדור, מראש בני ישראל ועד עקביים, אז זה מציאות של אחדות. מה עם הגופים מחולקים? אמר, נכון. אז למה אתה מתייחס אליהם כציבור? אז הוא אומר, הנשמות ששורשם באחדות הוויה, משפיעות על הגופים שיהפכו לציבור. זאת אומרת, היות ויש נשמה אחת שחודרת את כל הרבבות האלה, אז למרות שהם רבים, הפנימיות של האחדות הוויה של נשמתם, מצרף את הגופים לקולקטיב אחד. אז זה שייך רק בבני ישראל. רגע, אז מה הוא רוצה לטעון פה? אמרנו שהשינוי הדין של עיר הנידחת בא מזה שהם הפכו מיחידים לציבור. ואחר כך שהשתנה בחזרה על ידי תשובה, זה בגלל שהציבור התפרק. אז זה שהם עבדו עבודה זרה, זה עובדה ביולוגית, עובדה פיזית. אבל זה שהם ציבור, זה תלוי בנפש שלהם, באחדות המחשבה. והראיה, רק שהם עבדו כולם ביחד, כאיש אחד בלב אחד, אז הם הפכו להיות מציאות של ציבור. והאחדות הזאת, איפה היא? לא דבר שהעין רואה, זה בלב. כן? אז שינוי שבלב פועל שינוי המצב, פועל את הפירוק של האחדות. אז מילא באמת זה עונש של בית דין של מטה. המעשה שהוא עשה הוא מעשה פיזי, והוא פגם בעולם הפיזי. אבל הרי אני מחייב אותו לא כאויבד עבד אזור אישי, כאויבד עבד אזור בקולקטיב. מה הפך אותם לקולקטיב? לא הידיים שלהם שהצטרפו יחד, הנשמות, הפנימיות שלהם. אז השינוי שחל בפנימיות שלהם, הוא לא משנה את העובדה שהוא עבד עבודה זרה, הוא משנה את העובדה של הציבוריות, הוא כבר לא קולקטיב. אז מילא הוא חייב, כמו פרטים, לא כמו כלל. זאת הסיבה. אחרי כל ההסבר הזה, פה באה הבעיה רצינית ביותר, של הרבי, שאלה פילוסופית עמוקה. מה אתה אומר? שעיר הנידחת הפכה להיות מציאות של ציבור, של קולקטיב, שזה יכול להיות רק בישראל. למה? כי ישראל שייכים להווי איכות. אז האחדות הזאת פועלת בהם כוח של ציבור. הגדרה של כלל קולקטיב, אורגניזם. רגע אומר, אחדות הווי פועלת מה? שהם יהיו קולקטיב למה? לעבוד אזורה. עבוד אזורה זה הרי היפך אחדות הווי. אז איך ייתכן שמצד האחדות הקדושה של הנשמה, אז רבבות יהודים יתאחדו למציאות ציבור של מה? לא ציבור שהולך להתפלל, לקרוא בתורה, ציבור שלא יבדה עבוד אזורה. הרי עבוד אזורה זה היפך אחדות הווי. אז איך יכול להיות מציאות של אחדות הווי תפעול ציבור בעבוד אזורה? זה היפך ההיגיון. כאן הרב אומר דבר עמוק ביותר. ואת שובי, כוח הבחירה גדול ועצום כוחו כל כך, שיהודי יכול לגייס את עצם נשמתו שקשורה לאחדות הווי, ולגרור אותה ליצור אחדות ציבורית לצד ההופכי. זה דבר מדהים ביותר. זה מראה כמה גודל החטא, ואחרי זה נראה כמה גודל התשובה. החטא הוא כזה דבר גדול, שהוא סוחב איתו את הכוח האלוקי של נפש האלוקית. הוא פשוט מאלץ את האחדות של הנפש האלוקית, לתרום את האחדות הזאת להיפך המוחלט. איך הוא יכול? כוח הבחירה, זה אצל הרבי בהרבה שיחות, כוח הבחירה הוא כזה כוח עצום, איך אומר הרמב״ם, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא מעכב בידו. אחת הדוגמאות של הכוח הבחירה העצום, לא כתוב פה בשיחה, אבל ידוע, זה שיהודי הוא חלק אלוקה ממעל, הוא איננו רויצה ואיננו יכול להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא, ועם כל זה יש מצב שיהודי עובד עבודה זרה, איך יכול להיות? הרי באינסטינקט הוא דבוק לקדוש ברוך הוא. אז הרבי עונה באיזה מקום. מצד הטבע של נשמתו הוא באמת דבוק בקדוש ברוך הוא, לא מסוגל להיפרד. אבל הבחירה היא יותר חזקה מכל טבע. זה הרי עניינה של בחירה. אחד יבוא ויגיד, מה אני השם, זה הטבע שלי. אומרים לו, אתה יכול להתגבר על הטבע. הראיה היא מדברים חילוניים. איך אדם יכול להתאבד? ראש כלל, כל יצור בעולם חפץ בקיומו. לא רק דומם וצומח, גם חי. אפילו אם הוא סובל ייסורי תופת, אחתו לא ידפוק את הראש בקיר להיפטר מהייסורים שלו. הוא יעשה כל מה שיכול לשרוד. זה טבע, אינסטינקט, לא בגלל שהוא פיקח או טיפש. הוא לא יכול, כמו מגנט, הוא חייב לחיות. על כוח אחת החי. והנה בא בן אדם ואומר, ואני לא רוצה לחיות. איך הוא מתגבר על האינסטינקט הזה? כי כוח הבחירה הוא יותר חזק מהכל. אז הרב מחדש פה חידוש עצום. אפשר לנצל את כוח הבחירה, ששורשו בעצמותו יתברך שהוא יוחד ומיוחד, ולעשות איתו אחדוס של עיר שלמה, יוחד ומיוחד, נעים לעבוד אזור. רחמון אצלה. רגע, אבל בזה גם מונח הפתרון. אם אני רוצה לפרק את האחדות השלילית הזאת שקרתה, ברגע שחזרו בתשובה שהיא בלב, בפנימיותו של יהודי קדושה, אז ברגע שהתעורר אצלו הכוח האחדוס של הקדושה, אז הם הוציאו את כוח האחדות מהקליפה, ונתפרדה החבילה האלילית, ונשתנתה המציאות מציבור, הם הפכו להיות יחידים שנשכלים. אז נפטרו כל הבעיות ששאלנו. עד כאן בעצם זה השיחה של הרבי. רציתי רק להוסיף ככה סתם כמה קישוטים, שזה לא מהרבי. התבוננתי בזה, מאיפה, אחרי שלמדנו את זה, אז מאיפה לומדים את הדבר הזה, שהתשובה יכולה לשנות את הדין של עיר הנידחת? מסתום. אלה גדול, כזה דבר עצום ונפלא, לומדים מסתום, עיר הרשעה, לא מצא, היה אפשר לעשות את זה באיזה עונש אחר, לתת דוגמה מהמצרים, אני יודע, פחות מסתום, סדום זה הרי, סדום ועמורה, משם לומדים את הערים מקעיניה של תשובה. אז חשבתי רעיון, חסילס מבואר, שבסדום הראיה שם לוט, ולוט הוא השורש של משיח. משיח הרי יצא מלוט. ומשיח, אתה לאתבה צדיקאיה בתיובתה. הוא הולך להפוך אפילו צדיקים בתשובה. עכשיו, אם נעשה כמנהג ימינו גימטריות, סתום זה בגימטריה 104. לוט זה בגימטריה מה, אבל אל תקרי מה אלא מאה עם א', אז 104 פלוס 100 זה 204. 204 זה גימטריה של צדיק. הכוח, מה תמון שם עמוק עמוק בסדום, ובחוץ זה עיר הכי איומה שיכולה להיות. אבל מה תמון שם עמוק, כוח של משיח, שלאליו אנחנו שואפים, והוא יביא לטוב וצדיקאי בתיופתא. עכשיו מצאתי רש"י, בפרק ל"ד בדברים, פסוק ג', כשהקדוש ברוך הוא מראה למשה, שראה לו את העמק ואת ההר ואת חברון, אז הוא אומר לו, ואת הכיכר, כיכר הירדן. אז אומר רשי על המילים ואת הכיכר, אומר רשי, הראו שלמה המלך יוצק כלי המקדש, שנאמר, בכיכר הירדן יצק המלך במעווה האדמה. כיכר הירדן, שמה זה סדום, בירדן זה יוירה ויודין, עניין של משיח. שמה תמון עמוק עמוק בתוך הסדום, בתוך הכיכר שכולו משקה, תוך הטייבס של לוט, שזה עיר הנידחת, שם תמון הכוח של משיח, שיכול להפוך אפילו ציבור של עיר הנידחת, על ידי תשובה, מפרק את המציאות הקולקטיבית של הרע, ומחזיר אותם להיות יחידים, ואז הם מקבלים את התיקון שלהם על ידי סקילה כיחידים. זה גודל הכוח של תשובה בחודש אלול.